אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, אתם על רדיו סול, על התוכנית כי אני חייל, תוכנית שעוסקת בכל מה שמעניין חיילים, בכל מה שקשור לצהל. והיום אנחנו עוסקים בנושא חשוב, נושא רגיש ומרגש בעיניי, גיוס של צעירים עם צרכים מיוחדים, צעירים שיש להם איזושהי מגבלה נפשית, פיזית, מנטלית, שמונעת מהם שירות צבאי. ומכיוון שנראה לי שלא יכולה להיות מחלוקת שהשירות הצבאי הוא תחנה חשובה בחברה הישראלית, אז גם הצעירים האלה רוצים וראויים לעבור בתחנה הזאת, ועל זה אנחנו נדבר היום. ונפתח את התוכנית עם המרואיין הראשון, מר מנדי בליניצקי, שהוא מנכ"ל ומייסד עמותת יד לילד המיוחד, שהיא העמותה ש... מריצה את התוכנית הזאת בצהל, תוכנית שנקראת גדולים במדים. צהריים טובים, מנדי.
צהריים טובים לך, לך ולמאזינים.
תודה שהגעת אלינו למרות העיסוקים הרבים שלך. אני ארצה להתחיל בכך שנבין מאיפה עלה הרעיון, איך התחילה התוכנית הזאת בעצם בצהל.
הרעיון התחיל לפני 26 שנים, כשאלוף במילואים גבי אופיר, כיום יושב ראש עמותת יד לילד המיוחד, היה מפקד יהודה ושומרון, ולאחר מכן אוגדת ענתות בירושלים, והבת שלו, שיש לה תסמונת וויליאמס, הייתה אז בת 18, אחיות שלה התגייסו לצהל, והיא הרגישה ושאלה, למה אני לא? ובדיוק באותו זמן הגיע לגבי פרופסור ראובן פוירשטיין, חתן פרס ישראל, זכרונו לברכה, ואמר לגבי, למה שלא ננסה לשלב בתוך צהל קבוצה של ילדים עם צרכים מיוחדים. הרעיון בהתחלה היה מלא בחששות, אבל גבי קפץ למים, ניסה את זה עם הקבוצה הראשונה שבתוכה הבת שלו.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על אזור 88, אפילו 87.
היסטוריה.
לגמרי. וגבי לא סיפר אז לאף אחד שזו הבת שלו, שלא תזכה ליחס מועדף. והוא ראה מה שזה עשה לה, ואיזה קפיצה זה עשה לה בחיים, איזה ביטחון עצמי, איזה יכולות היא פיתחה, ואת הגאווה האדירה שהיה לה מאותו רגע, השינוי שחולל בה, אמר, אם זה מגיע, אם זה, זה מה שזה עשה לה, למה שאני לא אשכפל את זה לעוד אלפי צעירים, צרכים מיוחדים בכל הארץ? זה לקח 20 שנה עד שהעמותה שלנו נכנסה לתמונה ועשתה את זה, גייסה את מיטב המוחות והכוחות לצורך זה, ומאותו רגע שאנחנו נכנסנו לתמונה לפני כ-6 שנים, התוכנית הזאת צמחה מ-40 צעירים ל-400 כיום.
זאת אומרת שהיום שאנחנו מדברים יש כ-400 צעירים שבעצם משתתפים בתוכנית הזאת.
בתוכנית גדולים במדים, כיום כבר מעל 400, 400 זה היה נכון לפני שבועיים שלוש, ב-30 בסיסים בכל הארץ, בכל החילות, כולל יחידות מובחרות, צעירים עם כל מגוון הצרכים מיוחדים, אוטיזם, מוגבלות שכלית, עם שיקום, משותקים, כל המגוון נמצאים בתפקידים רבים, כולל תפקידים מסווגים, מודיעין, ועושים עבודה מדהימה.
כשאתה מדבר על פעילות שנעשית, איך למעשה נראה היום-יום? בוא תתאר לנו רגע יום פעילות כזה.
בעצם הצעירים הללו לא ישנים בבסיס. הם מגיעים בדרך כלל מפנימיה או מבית ספר או מהוסטל. מגיעים בהסעה לבסיס. הסעה שאנחנו, עמותה מסיעה אותם. כולל מדריכים שלנו שמלווים אותם, אבל מאותו רגע שהם נכנסו לבסיס הם כבר לא כקבוצה, הם מתפזרים במחלקות השונות, בתפקידים שונים ומגוונים. אני חייב לומר שבצהל יש מפקדים מדהימים, שמכילים ומשלבים אותם ומפיקים מהם את המרב, ורואים בזה ערך עליון, לא כנתרמים, לא כתורמים, אלא כנתרמים. משום שהצעירים הללו אכן עושים עבודה מדהימה, ובחלק מהמקומות המפקדים העידו בפניי שהם עושים בשעה מה שהחיילים הרגילים עושים ביום שלם, בגלל המוטיבציה הגדולה והגבוהה מאוד שלהם.
דיברת על זה שלמעשה זה, יש איזושהי הסעה או הסעות. יש מגבלה אזורית, זאת אומרת, אם יש צעיר שמעוניין להתנדב או שנמצא באיזושהי מסגרת בצפון לצורך העניין, אז הוא מוגבל מהבחינה הזאת או שאתם פרוסים בכל הארץ?
אנחנו פרוסים בכל הארץ, מאילת ועד רמת הגולן התוכנית הזו נמצאת, אבל כן, יש מגבלה תקציבית כרגע להיכנס לכל הבסיסים, מדובר על עלויות מאוד גבוהות של הסעות וכוח אדם שמלווה אותם, לכן יש לנו תוכנית איך להתקדם צעד אחר צעד בלי לסכן את את התוכנית הזו. אנחנו היום נמצאים על 400 צעירים, יש תוכנית חומש להגיע ל-1200 כאלה בשנת 2023. אנחנו נגיע לשם.
בוודאי.
ויש ביקוש מאוד גדול, לא רק צעירים ולא רק של המשפחות, אלא גם של המפקדים. פונים אלינו מפקדים מהמון בסיסים, למה לנו לא? ממש
שמבקשים...
מבקשים, תשלבו אצלנו גם קבוצה של צעירים עם צרכים מיוחדים.
איך הם מנמקים את זה? זאת אומרת, מה הצורך לצורך העניין שהם מביאים בפניך?
הכי יפה זה לשמוע מהם שהם פשוט צריכים עזרה. יש להם, אם זה באפסנאות, אם זה בימחים או במגוון תפקידים, שהכוח האדם שלהם לא מספיק והם צריכים עזרה. והם יודעים איזה כוח עזר אדיר הצעירים הללו. ומעבר לזה, הם שומעים ממפקדים אחרים, חברים שלהם, שהשילוב עשה טוב לבסיס, העלה את רמת המוטיבציה של כלל הבסיס, והוריד את בעיות המשמעת. אלה דברים שהעידו בפניי מפקדים. ומה יותר טוב מאשר להוריד את בעיות המשמעת, לא דרך האנשה, אלא דרך שילוב של צעירים עם צרכים מיוחדים.
מה שמדהים זה שאתה יודע, זה מפתיע שהמפקדים לא באים ואומרים, אנחנו רוצים רק לתת. אנחנו בעצם מאוד מבינים, אנחנו המפקדים מאוד מבינים מה אנחנו מקבלים.
נכון מאוד. הם מקבלים כאן ערך אדיר. מעבר לעזרה, הם מקבלים ערך אדיר שכל הבסיס הופך להיות בסיס טוב יותר. וחינוך, חינוך זה דבר חשוב מאוד בצהל.
בהחלט. הצעירים האלה שלמעשה משתלבים בחיי היומיום של היחידה, מקבלים איזושהי פעילות צבאית, או שמגיעים ישר לאותה פעילות ביחידה שאנחנו מדברים עליה?
אז אנחנו עושים הכל כדי שהם יהיו חיילים לכל דבר ועניין, כולל פעילויות צבאיות. אנחנו עושים להם גדנה של שבוע ימים, במהלכו הם ישנים בבסיס הטירונים, לומדים על צהל, לומדים על נשק, עושים מטווח כמו כל חייל, יורים בנשק במטווח. לאחר מכן, במהלך השירות, גם אלה שהם מתנדבים וגם אלה שאחר כך במהלך השירות לא מעט אצלנו גם מתגייסים ומקבלים תעודת חוגר. כולם, ללא יוצא מן הכלל, עוברים את התהליכים שחייל רגיל עובר, אם זה מסע קומטה או טקס השבעה, טקס הוקרה, הצטיינות. רבים מהחיילים שלנו זוכים לתעודות הצטיינות בבסיסים. יש חיילת שקיבלה מצטיין הנשיא גם. באמת הם שווים במלוא מובן המילה.
מדהים. אתה רוצה לספר לנו איזשהו סיפור, משהו שאתה יכול לשתף אותנו בו, שהוא ככה... אני מניחה שכל סיפור הוא ייחודי, אבל משהו שקופץ לך לראש?
לגמרי. קופצים לי לראש כל כך הרבה סיפורים, אבל בדרך לכאן ראיתי תמונה שהעלה חייל שלנו לפייסבוק, שהוא הצטלם עם חיילת שעוזבת עכשיו את הבסיס, והוא כותב כמה הוא התגעגע אליה וכמה היא תתגעגע אליו, ועל הקשר המיוחד שנוצר ביניהם. והחייל הזה הוא חייל שמשותק מכף רגל ועד ראש, מרותק לכיסא גלגלים, היה לו חיים לא קלים מבחינת השילוב שלו בחברה עד לאותו רגע שהוא הגיע לצהל. מאותו רגע שהחייל הזה, חייל מקסים, שילבנו אותו במרפאה בפלמחים, מרפאה של הטייסת, והוא האחראי על הקבלה במרפאה. כל חייל שמגיע לקבל גימל או לאיזושהי סיבה אחרת למרפאה, פוגש בו, ומצב הרוח שלו משתנה באופן מיידי. הוא מבריק, הוא זוכר את המספרים האישיים של כל הבסיס בעל פה.
וואו.
קוראים לו רועי, וזה שינה לא רק אותו, אלא את כל המשפחה. כל המשפחה שלו גאה בו מאוד, הוא כבר שנתיים ויותר בבסיס, לפני מספר חודשים חיילנו אותו ממש, והוא עלה על מדי א' עם תעודת חוגר והכל, והוא גאוות הבסיס. ממש אתה רואה חייל אחד משנה מחלקה שלמה.
זה גם שם אותו מאוד במרכז, זאת אומרת, זאת אינטראקציה לא רק יומיומית, אלא ממש כל דקה ודקה ביום העבודה שלו הוא בפרונט. זאת
נכון,
אומרת,
נכון.
זה משהו שהוא מצריך הרבה מאוד יכולות.
נכון, העניק לו המון משמעות לחיים, ומרגע, מאותו רגע שהוא באותו תפקיד, אנחנו רואים שינוי אדיר במצב רוח שלו ובהרגשה שלו, שמשפיע על כל הסביבה שלו.
יפה, מדהים. מה החזון? דיברנו על החזון של להגדיל את מספר המתנדבים מדי שנה. יש עוד משהו שככה אתה אומר?
בהחלט, בהחלט. החזון הוא שהשילוב הזה בצהל הוא יהיה רק מקפצה לשילוב שלהם בחיים האזרחיים ובתעסוקה. אנחנו יודעים שהמון מדברים על שילוב, יש גם חוקקו חוקים בנושא הזה, אבל אנחנו חושבים שהשינוי יבוא מלמטה, לא מלמעלה. דרך זה שמאות אלפי צעירים שמשרתים בצהל ייחשפו לשונה, ייחשפו לאוכלוסייה של הצרכים המיוחדים ויואבו אותה, יתחברו אליה, ולאחר מכן הם יהפכו, הם המעסיקים של הדור הבא, וכמעסיקים לא יצטרכו להכריח אותם או לבקש מהם לשלב את הצעירים הצרכים המיוחדים, זה כבר יהיה באופן טבעי אחרי שהם עבדו איתם בצבא. ואגב, אנחנו רואים את זה כבר קורה, כבר יש במתחתנו סיפורים של צעירים שהשתחררו מצהל ושילבו בעסק שלהם או בעסק של המשפחה צעירים שלנו כחלק מהחיבור המדהים הזה. זה חזון של שילוב אמיתי שלא בא דרך דיבורים או דרך הוראות מחוק הזה או מגבוה, אלא
מבפנים.
מבפנים, השינוי הכי טוב שאנחנו יכולים לייחל לו.
זה פרויקט מאוד יפה, ואנחנו מדברים על הדברים החיוביים. בוא נרד רגע לעולם המציאותי. הרי יש אתגרים ויש קשיים, ויש בטח גם רגעי משבר.
נכון.
תרצה לשתף אותנו גם באלה?
בשמחה. יש בו המון המון רגעי סיפוק, אבל יש גם רגעים קשים, ללא ספק. הרגעים הכי קשים הם הרגעים שאתה נאלץ או לסרב או לדחות, או להכניס לרשימת המתנה ארוכה צעירים או הורים שמבקשים, ויש כאלה בלי סוף. אני בטוח שלאחרי השידור הזה אני אקבל לא מעט טלפונים או מיילים מהורים שמעוניינים להצטרף, לשלוח את הילדים לפרויקט הזה. אנחנו צריכים לזכור שבגיל 21 כל בחור עם צרכים מיוחדים מסיים את בית הספר ואין לו מה לעשות לאחר מכן, הוא צריך להתחיל לחפש את עצמו בחיים, וההורים הם אלה שבדרך כלל מחפשים עבורו. וכאשר אנחנו נתקלים כל יום כמעט בצעירים כאלה שרוצים להצטרף לתוכנית ואנחנו עדיין לא יכולים לצרף אותם בגלל חוסר משאבים, זה רגעים קשים בשבילנו. גם יש קצת רגעים קשים כשאנחנו לא נתקלים פה ושם באנשים שעדיין לא למדו על האוכלוסייה הזו וקשה להם להסתדר איתה, ואנחנו צריכים ככה ללמד אותם מה זה נער עם צרכים מיוחדים, ולפעמים גם כאן יש רגעים קשים. אבל בהחלט, יחד עם האלוף במילואים גבי אופיר, אנחנו עושים כל מאמץ לפתוח עוד ועוד בסיסים. זה קורה דרך זה שחברות עסקיות בישראל מאמצות יחידות. כיום יש 30 יחידות בגדולים במדים בבסיסי צהל שחברות עסקיות אימצו אותם. והאימוץ הזה הוא מדהים, כי אותה חברה גם אחר כך משלבת אותם בתעסוקה.
זה בעצם פתיחת דלת לעתיד.
לגמרי, לגמרי, ומממנת את ההוצאות האדירות של יחידה כזו על כל ההסעות והכוח האדם. וזה משהו שדי, אנחנו מרגישים לפעמים משקולות ברגליים, אנחנו רוצים לרוץ הרבה מאוד קדימה, ולא תמיד החברות שאנחנו פונים אליהן ומבקשים שיאמצו יחידה, מצטרפים לקצב שלנו.
אתם מהירים.
לגמרי.
מצוין. אז אנחנו נעשה את נחתה ונשמע שיר שביקשת לשמוע, עלה קטן שלי. אתה רוצה לומר מילה על המשמעות או ש...
לגמרי, אני חושב ש... כי האדם עץ השדה וכל ילד הוא הפרח שלנו. אנחנו רואים פרחים בכל מיני צורות וגוונים, ואנחנו צריכים לכל אחד לתת לו את המים ואת הטיפול הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לו, ובסוף כולם יפרחו ויהיו פרחים מאוד מאוד יפים.
יפה. אז עלה קטן שלי, אברהם פריד, ואז נמשיך. צהריים טובים ללי לפיד, סופרת, עיתונאית, ונשיאת עמותת שקל. מה שלומך?
צהריים טובים.
אז הצגנו אותך בתור סופרת ועיתונאית ונשיאת עמותת שקל. תודה שהצטרפת אלינו.
כבוד.
רצינו לשמוע ממך, אנחנו דיברנו עכשיו עם מנדי ושמענו ממנו קצת על הפרויקט על המדים הזה של גדולים במדים, ורצינו לשמוע גם מהצד של הורים. איך, מה התחושה כשילד עם צרכים מיוחדים משרת, מצטרף לשורות לובשי המדים? תרצי לשתף אותנו קצת?
כן. תראי, אחד הדברים הכי מורכבים זה באמת הרגע הזה שאתה מקבל צו גיוס לילד שלך, שהסיכוי שהוא ילך לצבא ויתרום הוא נמוך. ומצד שני, אנחנו במאבק כזה גדול כל השנים על, על שילוב ועל שיתוף ועל זה שהילדים שלנו יהיו חלק מהחברה. והרגע הזה שאני חושבת שזה היה אחד הרגעים הכי קשים עבורי, ואמרתי, אני חייבת שיעלי תעשה כמו שהיא יכולה, כמה שהיא יכולה, כמיטב יכולתה. והפרויקט הזה של גדולים במדים, הוא בא ואומר לחברים עם הצרכים המיוחדים, עם המוגבלויות, נכון, אתם בני 18 אבל, ואתם אחרים, אבל אנחנו יכולים לפתוח לכם את הדלת, לעשות כמיטב יכולתכם.
תרצי לשתף אותנו...
זה דורש המון, כמו ששמעת ממנדי.
בדיוק.
זה דורש איזו התאמה של חליפה מאוד 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 מדויקת.
איך זה עבד אצלכם, למשל, כדי שנקבל איזושהי תחושה של מה זה אומר חליפה מדויקת?
אצלנו מה שעשו זה היה דרך הבית ספר, הבית ספר שהבת שלי למדה בו. כולם שם עם צרכים מיוחדים, ובחרו את החברים שמסוגלים לתרום, וביחד פגשו להם תוכנית, שבה הם היו נוסעים לפיקוד העורף, לבסיס של פיקוד העורף, ועוזרים באריזת מסכות האבח.
אוקיי.
שכולנו אחר כך מקבלים.
בהחלט.
אחת לכמה שנים, באים לרענן.
נכון.
אז עצם זה שמצאו לבת שלנו ולחבריה משהו שהם יכולים לעשות והוא אמיתי אמיתי והוא צורך אמיתי והוא שחרר חיילים אחרים לעשות את הדברים האחרים שהם יכולים לעשות, הייתה לה תחושת סיפוק אדירה והייתה לנו תחושת גאווה ענקית.
כן.
אני גם אגיד עוד משהו שבתוך שגעת בתקופה של שיח על תרומה ועל התגייסות ועל שוויון בנטל ועל השתמטות, אני חושבת שבתוך זה את רואה את הצורך של החברים עם הצרכים המיוחדים לתרום ולתת. תקשיבי, זה מדהים. זה בעיקר החיוך והגאווה שלה, להיות עם
מדים,
להיכנס לבסיס, זה היה
מדהים.
ואנחנו כמובן כשראינו אותה
במדים,
בכינו בכי גדול.
כן, זאת התרגשות לכל הורה, בטח ובטח כשזה לא מובן מאליו, וזה לא חלק אינהרנטי ממה שצפיתם.
וגם כשזה לא קוסמטי, זה לא איזה משהו שעושים בשביל שהיא תרגיש טוב או אנחנו נרגיש טוב, אלא באמת מצליחים למצוא את הדבר שבו החברים האלה יכולים לתרום. תשמעי, יש חלק שמגיעים עד, וזה בטח מנדי אמר, עד ביוס מלא.
נכון.
יש חבר'ה שנשארים בהתנדבות קטנה.
נכון.
יש חברים ואנשים עם צרכים מיוחדים, יש בתוכניות הכי חשובות ומשמעותיות. אם זה רואים רחוק של פיינוח, תצלומי אוויר, ובאמת דברים שברגע שפתחו את הצבא באוכלוסיות מיוחדות, מצאו פתאום שיש דברים שהם גם עושים טוב מאחרים.
זה בוודאי, ועלית פה, הזכרת פה נקודה מאוד חשובה, שזה לא קוסמטי. זאת אומרת, גם כשמנדי דיבר אתמול מקודם, אז הוא אמר שלמעשה המפקדים אומרים, אנחנו לא, זה לא שאנחנו רוצים לתרום, או אנחנו רוצים רק להיות טובים לאחרים, שגם זה כמובן חשוב. אבל הם בראש ובראשונה אומרים, אנחנו צריכים עזרה. זאת אומרת, הם רואים בזה מקור לעזרה אמיתית. ידיים שעושות עשייה שהיא נדרשת, ולא רק כדי לתרום. שזאת, זה לתרום ולהתרם.
נכון, אבל כמו בכל דבר, אז הצעד הראשון הוא צעד קשה יותר.
נכון.
ומפקד, שהוא לא בא מעולם החינוך, והוא לא בא מעולם הצרכים המיוחדים. מפקד, צבא, ובאים אליו ואומרים לו, תקשיב, בוא תפתח את השם ההתחלה.
ההתחלה היא לא פשוטה.
יש הרבה פעמים דרגה וחרדה. אבל אני חושבת שאחד הדברים, וזה חוזרים ואומרים לנו המפקדים שוב ושוב, שגם מה שמקבלים החיילים הרגילים, הנורמטיביים,
כן.
בתוך הסיטואציה הזאת, כן. הוא מדהים.
זה לשני הצדדים.
ואני חושבת שאם אנחנו נלחמים על ההגדרה של צבא העם, וכל עוד צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, וכולם חלק ממנו, אז אני חושבת שזה גם מסר מאוד מאוד חזק לחיילים שנמצאים מסביב.
בהחלט.
מה זה העם.
לי, אני אסיים בשאלה. אני קראתי איזשהו רעיון שנתת, ואמרת במשפט שמאוד אהבתי, גם ציטטתי אותו בפייסבוק ברשותך. אמרת, אפשר לשבור שיאים גם כשהולכים מאוד לאט. אז אני רוצה ברוח המשפט היפה הזה לשאול אותך, איזה שיא בעינייך אנחנו צריכים לשבור כחברה בהיבטים האלה? איפה אנחנו עוד לא?
ביום, את יודעת ככה, בהתחלה אמרתי שלום, אנחנו ביום מאוד קשה היום. אנחנו ביום שבו אתמול זמן אב לבחור אותי שנסע להרוג אותו ולהתאבד. הילד נצג, תודה לבן, האבא התאבד, שנובא אתמול למיטה. זה אבא שעבר מאבקים מאוד קשים על לשלב את הבן שלו. ואני חושבת שאנחנו, יש לנו הרבה צעדים לעשות ולזכור שצריך לעזור לאנשים החלשים בחברה.
כן.
ואסור להשאיר אותם מאחור. אני חושבת שכל תוכנית כמו שאת עושה, וכל שיח כזה על החשיבות, זה נורא חשוב. זה נורא חשוב לדרוש. אני חושבת שעברנו שנה של, באמת של מאבק הנכים, שכולנו חווינו אותו וראינו אותו, ולא היו לו תוצאות כמעט. והבנה שכחברה, אנחנו נמדדים בעזרה שלנו לחלש. וזה קודם כל. אז בזה יש לנו עוד הרבה מה לעשות. אנחנו ביום, הקהילה שלנו ביום מאוד קשה.
ברור.
תודה רבה לי, סליחה, אם אפשר לי להוסיף.
התוכנית הזו גדולים במדים היא הרבה גם בזכות הדחיפה שלי, ולא רק לי, אלא גם בעלה היקר יאיר, כשאנחנו, כל פעם שאנחנו באים, אם זה לכנסת או למקום אחר, כל כך אוהב את החיילים שלנו ודוחף אותם ואותנו. ואני מאחל לכם שתוכלו עוד המון שנים של נחת, גם מהילדה וגם מכל שאר הילדים במרכאות שלכם שנמצאים בגדולים במדים.
נכון, ואני רוצה להצדיע לכל, קודם כל לכם, אנדי, על העבודה המדהימה, ובאמת מלאכת המחשבת שבאתם. אני יכולה להגיד שאין פעם שאני פונה למנדי, והוא לא מצליח לעזור.
לתת מענה.
חייל.
יפה.
משתדלים.
יפה. לי, תודה רבה. תודה שהצטרפת אלינו. אנחנו, המשך צהריים טובים, אנחנו נשמע עכשיו את שלמה ארצי ושימון בוסקילה אלש ונמשיך. ואנחנו עם סגן אלוף מלי אברונל, ראש תחום מתנדבים באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה שהתאפקה עד עכשיו. מלי, צהריים טובים.
צהריים טובים, אני שמחה להיות פה, נושא חשוב מאוד.
נכון, אז דיברנו בהרחבה על פרויקט גדולים במדים. אבל אני מבינה שבעצם יש עמותות נוספות וקבוצות נוספות של מתנדבים שהצבא עובד איתם. בואי תספרי לנו קצת.
המדור שלי בעצם אחראי על תחום המתנדבים בכל צה"ל. יש לנו כרגע 9,000 מתנדבים, אזרחים מהארץ ומהתפוצות, שמגיעים במטרה לסייע לכלל יחידות צה"ל, בעיקר במוכנות לחירום ובפעילות לוגיסטית כזו או אחרת, על מנת באמת, כמו שלי, לפיד אמרה, לפנות לחיילים את הזמן להתאמן ולעשות את הדברים הקצת יותר קריטיים, והם עושים את זה יום-יום בעצם.
אני רוצה ברשותך להתמקד בתוכנית היום, כמו שדיברנו, במתנדבים עם הצרכים המיוחדים, כי אני מניחה שיש מתנדבים מחול ויש מתנדבים מעמותות אחרות או מקבוצות אחרות, אבל אני מבינה שגם בתוך הקבוצה של בעלי הצרכים המיוחדים יש עוד עמותות חוץ מגדולים במדים, שזה חשוב לציין אולי.
נכון, יש לנו מספר עמותות לא מבוטל שאנחנו עובדים איתם יום-יום. בערך 12 עמותות שפעילים בצה"ל ומפעילים, מתנדבים עם צרכים מיוחדים, גם צעירים, אבל גם בוגרים ומבוגרים יותר, שמתנדבים במשך באמת מאז שהם צעירים בצבא ונשארו להתנדב בצה"ל עד גיל מאוד מאוחר.
שזה אומר, סליחה שאני קוטעת אותך, זה אומר שבעצם אנחנו לא מדברים פה רק על אנשים בגיל 18, 19, 20, שזה בערך הגילאים של השירות הצבאי, את מדברת בעצם על קשת הרבה יותר רחבה של אנשים.
נכון, יש מבוגרים בני 30 ומעלה, בוגרים נקרא להם, שגם כן מגיעים בקבוצות ומתנדבים. יש קבוצות ממש ייחודיות שאורזים פילבוקסים, מנות מזון למערבים, ועושים את זה ביום-יום בבסיסי המזון. יש קבוצות שמטפלות בציוד קשר, ובאמת הם לא מהאוכלוסייה הצעירה ביותר, הם מהבוגרת.
אז אם נעשה רגע אחד סדר, אז דיברנו כאן עם מנדי בעיקר על צעירים שמגיעים, ואז באיזשהו שלב מתחיילים, זאת אומרת ממש הופכים לחיילים עם תעודת חוגר ומדים וכו'. אבל אני מבינה שמעבר לתקופה הזאת של החיילות, יש גם תקופה שהיא מעבר. זה תהליך שהוא, איך קובעים את פרק הזמן, איך מחליטים לכמה זמן מתנדבים?
אז זהו, זה נורא אינדיבידואלי, כי זה תלוי באמת במתנדב עצמו, ביכולות האישיות שלו, בהתפתחות שלו. אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הוא אבן דרך בגיוס המתנדבים האלה. כי בעצם בזמן ובתהליך שבין חצי שנה לשנה וחצי אפילו, שמתנדב מגיע ליחידה, מבצע את תפקידו, מתרגל להגיע באוטובוס או, באופן עצמאי, להכיר את החיילים, את העבודה, לוקח לו המון זמן. יש כאלה שעושים את זה מהר יותר, וככה מול מיטב במהלך התקופה הזאת הם עוברים את כל הבדיקות והכשירות להתגייס לצה"ל. יש כאלה שלוקח להם חצי שנה, שנה, שנה וחצי, ואפילו שנתיים בסופו של דבר.
ואז הם מתגייסים ומקבלים תעודת חוגר ומדים.
והופכים להיות חייל מן המניין. בדיוק. ויש כאלה שלא מצליחים.
אוקיי.
אז אנחנו לא פולטים אותם, ולא אומרים להם, יש לכם מגבלה. אנחנו משאירים להעסיק אותם. עד גיל 80-90 הם יכולים להישאר בצהל.
אבל שלא במסגרת חיילות, נקרא לזה.
במסגרת צבאית חיילות, כן, כחייל, כמתנדבים אזרחים.
אוקיי. עכשיו, רגע אחד אני אשאל אותך לגבי החיילים. חייל שעכשיו מקבל חוגר ומתחייל, למעשה הוא חייל ככל החיילים, והזכויות והחובות שלו זהות לחלוטין?
נכון, אבל עם הקלות מסוימות שקובע אותם הדור מתנדבים במיטב, יחד עם מחלקת ברן וכל מה שמסביב, בהתאם כמובן ליכולות שלו, לבעיות הרפואיות שלו, זאת אומרת, זה ממש אינדיבידואלי לכל אחד, אבל באופן כללי הוא מקבל חוגר, עולה על מדים, מתגייס ועושה את התקופת שירות שלו כרגיל.
וכשהוא משתחרר הוא גם זכאי לזכויות של חייל משוחרר?
כן.
כמו כולם?
כן.
נפלא,
כן.
נהדר, זו התחלה טובה לחיים האזרחיים.
נכון.
דיברנו כאן לא מעט על מה זה נותן למתחיילים או למתגייסים או למתנדבים, ומנדי הזכיר את המפקדים. נכון. דווקא כמי שכאן לובשת את המדים בחדר, אני אשמח לשמוע גם ממך איך הצבא רואה את זה.
טוב, אז אמרתי לפני שעלינו לשידור שצה"ל הוא הצבא היחיד בעולם שמאפשר למתנדבים לפעול תחתיו במגוון תחומים, גם למתנדבים אזרחיים שהם גמלאים ויוצאים לפרישה, וגם למתנדבים צרכים מיוחדים. וכמו שאמרנו גם קודם, זה לא כל כך קל למפקדים לפנות את הזמן שלהם מהמטרה, מהכשירות, מהעבודה החשובה והעומס שיש עליהם ביום יום, ככה לסובלנות והסבלנות שצריך לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. ואני בביקורים שלי בבסיסים רואה מפקדים שמקדישים חצי יום מזמנם יחד עם החיילים והסגל שלהם, מקבלים את המתנדבים בבוקר יחד איתם בכל המשרדים והאגפים, מחלקים אותם, נותנים להם את היחס והחשיבות שלהם, וזה לא מובן מאליו. יוצא לי להכיר מפקדים בצה"ל שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, אז החשיבות והמוטיבציה היא גדולה יותר לקבל את זה. אז הם עושים את זה באהבה, אבל אני חייבת להגיד שהמפקדים בצה"ל פונים אלינו, רוצים גם בהיבט הערכי וגם בכך שהמתנדבים יש להם יכולות מאוד גבוהות. יש מתנדבים מתכנתים, צלמים, במודיעין, בתפקידים מאוד מיוחדים, שיש להם יכולות מאוד גבוהות שתורמות לצה"ל בסופו של דבר. זה לא רק בפן הערכי.
אז אם נרד רגע לפרקטיקה, שומע אותנו עכשיו מאזין שלא נמצא באחד הבתי ספר שמנדי מצאו איתם בקשר. איך יוצרים איתכם קשר? איך מציעים את עצמנו להשתלב בפרויקט המדהים הזה?
אז קודם כל, יש המון עמותות שאפשר לחבר אותם יחד לילד היחידני הצעיר הזה שרוצה.
למשל?
למשל, יש מספר עמותות באינטרנט שאפשר להיכנס ולהסתכל על עמותות מתנדבות או עמותות מתנדבות בצה"ל.
אוקיי.
ואפשר להתחבר
לפי סוג העמותה.
לפי סוג העמותה. דבר נוסף, אפשר דרך מיטב. מדור המתנדבים במיטב, למי שלא מתגייס, מציע את ערוץ ההתנדבות דרכנו, אז גם הוא יכול לתת. ויש עוד מייל אזרחי שפתחנו לאחרונה, לפני שנה, האמת די חדש. בשביל אלו שרוצים ולא יכולים להגיע מכל מיני מקומות, או שלא יודעים איך.
זאת אומרת שגם מי שלא פנה, או פנו אליו מיטב, או פספס את ההזדמנות הזאת, אפשר גם בגיל, לא יודעת, נגיד 22-23, לפנות ולבדוק את האפשרות הזאת של התנדבות.
נכון.
את רוצה לתת לנו את המייל, אנחנו אחר כך ניתן את זה גם בכתוב, אבל נאמר את זה כבר בשידור.
בשמחה. זה מתנדבים באנגלית, 457strudelmail.idf.il. ואנחנו נשאיר את זה גם פה, לפרסם את זה בשמחה. אנחנו נשמח להרחיב ולהגיע לכל מי שרוצה להתנדב. אין מגבלה בצהל בכלל להכניס עוד מתנדבים.
כשלמעשה מי שפונה אליכם, אז בעצם צריך רק לבוא ולומר, אני רוצה, ומשם אתם לוקחים את זה, אתם יוצרים את הקשר ומנסים.
כן, זה תהליך. זה תהליך. כמובן שאנחנו משתדלים לבדוק אם הוא עצמאי, אם הוא לא עצמאי, אם הוא דרוש בהסעה או לא דרוש בהסעה. איפה הוא גר, להתאים קצת את המקום המגורים למקום השירות, להצמיד אותה אולי לעמותה שבאזור, או לתפקיד מסוים לפי היכולות שלו. זה תהליך שאנחנו עושים, ובשמחה זה משהו שאנחנו כבר עושים אותו, אז אין שום בעיה וזה עובד.
מה הממשק? דיברת על מיטב, על הבקום, מה שהיה פעם. אז מה למעשה הממשק ביניכם או בינך לבין הבקום? איך זה עובד?
אוקיי, אז ככה. קודם כל, יש עמותות שלא מתנדבות בצה"ל, אלא עוברות ישר דרך מדור המתנדבים במיטב, ודרכם עושות את תהליך הגיוס בלי להתנדב.
אוקיי.
זה משהו שהם עושים באופן פרטני. אני ומיטב, ומדור המתנדבים במיטב יחד, פועלים, כלומר, אני רמדית מתנדבים כמוני, אישה, להרחיב את המתנדבים האזרחים בתוך צה"ל, כבאמת כאבן דרך ותהליך שהוא צריך לעבור המתנדב עד הגיוס שלו, וגם כמובן לשבץ אותו אחר כך בתפקידים מסוימים.
כשבעצם מה החלוקה? זאת אומרת, נגיד עכשיו נתת את המייל, מגיע אלייך, פונה אלייך בחור לצורך העניין בין 16 וחצי.
אז כל מי שסורב, סירבו לגייס אותו לצהל, והוא לא יכול להתגייס לצהל משום סיבה שהיא, יכול להגיע אליי, להתנדב, לי אין את כל התנאים והמוגבלות שהצבא דורש, כחייל יש לזה את הקריטריונים שלהם. אני מבחינתי, כל אחד שרוצה לתרום ויש לו יכולת ומוטיבציה, מוזמן להצטרף לתחום המתנדבים בצהל.
ומתי את מעבירה אותו במרכאות או שלא במרכאות?
לא תמיד מעבירים, כי אם הוא כן בר גיוס, אז הוא יעשה אצלי תהליך ההתנדבות. במקביל, הוא יעבור את תהליך הגיוס
או התנדבות.
מיטב, בדיוק. ואם הוא קשיר להתגייס, הוא עובר למדור המתנדבים, מי מתנדב? לחייל. ואם לא, הוא נשאר אצלי כאזרח מתנדב.
הבנתי. את רוצה לשתף אותנו, שאלתי את מנדי, אני בטוחה שלכל אחד יש את הסיפורי הצלחה שהוא ככה מלווה.
וואו, באמת כמו שמנדי אמר, אנחנו פוגשים בהם המון. כמעט בכל מקום היום שאני מגיעה אליו. תמיד אני מבקרת אותם, וכל אחד ככה הוא עולם ומלואו מבחינתי. אני מאוד מתרגשת. לא משנה כמה פעמים אני רואה אותם. יש אחד שאני לא זוכרת את השם שלו, כי אני רואה המון, אבל הוא ריגש אותי מאוד, כי שאלתי אותו, מה תפקידך? הוא משרת בג'וליס. ואז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? התפקיד שלי פה הוא מאוד מאוד גדול. אז אני אומרת לו, אוקיי, מה אתה עושה? אז הוא אומר, כל קצין תורן שעולה למשמרת, חייב לקבל ממני תדריך, אני הבן אדם היחיד שמתדריך אותו, חייב לחתום לי, בלי זה הוא לא מחליף משמרת. אני אומרת לו, ואיך אתה עושה את זה? אז יש לו כזה רכב קטן כזה שחייל צמוד אליו נוהג איתו בתוך הבסיס, הוא מגיע בשעה המדויקת לשין ג', הקצין מגיע, אומר לו, שלום, אתה עכשיו צריך לקבל תדרוך, מקריא לו, מחתים אותו, אם הוא לא חותם, הוא לא מחליף משמרת. והוא כל כך מתרגש שהוא עושה משהו שהוא בעל חשיבות ומול קצינים ומול חיילים ולהבטחה של הבסיס, ואם הוא לא חותם אז הוא לא עובר את התדריך, והוא ממש ממש יסודי ועושה את זה עם חיוך גדול כל יום, והוא ריגש אותי, הוא ריגש אותי.
בהחלט, בהחלט מרגש, וגם תפקיד חשוב, הרי מישהו אחר היה אמור לעשות את זה.
נכון, נכון.
מלי, איך את רואה את התפקיד שלך בעוד כמה שנים?
וואו, האמת שהתפקיד שלי הוא מאתגר, מהסיבה שצריך לשלב צבא וקהילה. אני רואה את עצמי כבעל תפקיד מאוד חשוב יותר לקהילה, וחשוב לי לעזור לכמה שיותר אנשים, גם בשביל לשלב אותם בתוך צה"ל ולהגביר את המוטיבציה של החיילים שלנו ושל המפקדים שלנו, ולהראות להם שיש צעירים עם צרכים מיוחדים שיש להם יכולות והם יכולים לתרום המון, וגם שאנחנו נהיה צבא טוב יותר, עם טוב יותר. אני חושבת שעם ישראל הוא חם, אוהב. צבא שלנו הוא מקום נהדר לשלב את המתנדבים האלה, זה מצליח. מעטים המקרים שאני פוגשת שלא מצליחים, ואני מחבקת אותם, החזון שלי באמת הוא להרחיב כמה שיותר את ההתנדבות בצה"ל, כי אני חושבת שהם נקודת האור במדינת ישראל. ככה אני אסכם את זה.
נקודת חוזקה.
נכון.
מנדי, תרצה לומר עוד מילה לפני שאנחנו נתכנס לסיכומים?
כן, נשמח קודם כל מזלם של אלפי צעירים עם צרכים מיוחדים בישראל, שמלי אמברונל עומדת בראש מדור מתנדבים של צה"ל.
רק בשביל זה, לחשוב.
אני חייב לומר לך שאולי לגלות את זה או לא לגלות את זה, אבל היא תפרוש מתישהו. אם מותר להגיד גם מתי, אז זה לא עוד הרבה זמן. ואנחנו מאוד מודאגים מי תמלא או ימלא את מקומה.
אפשר לעשות פה דיון שיבוצי.
דבר שני, גדולים במדים כיום היא התוכנית המובילה בשילוב צעירים וצרכים מיוחדים בצה"ל מבחינת הכמויות. אנחנו חושבים שיש מקום לשיפור שיתוף הפעולה בין העמותות שפועלות בתחום. זה משהו שאם מלי או מי שיבוא אחריה יפעל בזה, זה דבר גדול מאוד. אנחנו לא לבד, גם מלי וגם אחריי עומדים צוות אנשים מדהימים, גם בעמותה שלנו וגם עם הדרומיתיו, שעושים עבודת קודש וחשוב לתת להם את הקרדיט פה, על, אם זה אצלי, אריאל אלמוג וקובי מלכה, שירי ורדי, ענת אביטל, אלה אנשים עם נשמה ענקית ש... יום ולילה מתרוצצים בין הבסיסים, צהל פרוס בכל הארץ, וזו התרוצצות לא פשוטה. אנחנו התחלנו לגעת באחרונה גם במגזרים נוספים, כמו המגזר הדרוזי, פתחנו יחידה לצעירים וצרכים מיוחדים במחווה אלון, מכפר מרר. יש שם את המתנדבת הדרוזית הראשונה בצהל.
וואו.
ויש שם צעירים וצרכים מיוחדים מקסימים מכפר מרר שלומדים עברית דרך זה, דרך ההתנדבות הזו, הם לא יודעים עברית עדיין שם. ומלי יודעת על מה אני מדבר, וזה באמת הישג גדול מאוד של
יפה.
גדולים ומדהים.
פרויקט יפה, פרויקט חדש, מיוחד כן. בסוגו, ובאמת אמר מנדי שגדולים ומדהים הם העמותה הגדולה ביותר. אני חייבת להגיד שהיא לא רק הגדולה ביותר, היא גם זאת שמציקה לי הכי הרבה, זאת שאכפת לה הכי הרבה, אני חייבת לציין את זה. ממש ברמה יומית, אנחנו בקשר יומיומי, ואני שמחה על כך, כי יחד אנחנו מצליחים לעשות דברים טובים.
ואחרונים חביבים זה קרדיט לשותפים הבכירים שלנו, שזה JNF ארצות הברית, קק"ל ארצות הברית, שבזכותם התוכנית הזו
קיימת.
לגמרי.
ברור, מצוין. אז תודה לשניכם, ואנחנו מתכנסים לקראת סיכום. שבוע הבא תהיה לנו תוכנית שתעסוק בגיור בצהל, נושא שגם הוא מעורר לא מעט רגשות. אנחנו בהזדמנות זאת ניתן לכם את מספרי הטלפון שלנו, למקרה שאתם רוצים להגיב או שאתם רוצים להציע הצעות לנושאים נוספים לתוכניות הבאות. אז הטלפון הוא 03-677-3636, או אם תרצו לכתוב לנו בוואטסאפ, 053-807-1213. ואני הייתי עורך הדין הולי שוורץ, ואתם הייתם על התוכנית כי אני חייל. אחריי דוקטור חיננית לויפר פלד עם מפגשים מחוץ לקופסה. שיהיה לכם המשך יום מצוין וצהריים טובים. אנחנו נסיים עם חום יולי-אוגוסט של שלמה ארצי, כמו שביקשה מלי. זה באמת יום חם היום. אז תשתו הרבה, תשבו במזגן, חום יולי-אוגוסט, שיהיה המשך יום טוב.